היום במוסר אביך למעשה, ביום כ"ה בכסלו, חנוכה נר ראשון, תשע"ה. אני רוצה רק לסכם את, ככה, את הפסקה הקודמת, פסקה ג', אמרנו שניתן להסיק שאהבת החיים היא טובעת מהאדם לשאת את מבטו ולהרחיב את אופקיו לעיסוק בנושאים בחוויה של תחומים למה שיותר מעולה ונכבד. האדם צריך לשאוף להגיע לדברים היותר מעולים, היותר נכבדים, היותר חשובים, ולא להתעסק ולהעמיק את עצמו ואת חייו בדברים השוליים, בדברים הזדדיים, בדברים שהם לא באמת חשובים ונכון להדגיש הערכיים. אנחנו עוסקים בהרבה דברים שהם לא, אין להם ערכים, הם לא ערכיים בכלל. הם ימי היום יום שאנחנו כל כך כל כך פרודים ועסוקים בהם, וללא חשיבה מה הדבר הזה באמת יש בו תועלת, ומה הדבר הזה באמת יש לו ערך אמיתי, לא ערך מזויף או חולה. למעשה, זה מה שהרב אומר, זה לא אצלכם, אבל אני אקרא, והנה את הנפש המרגשת בראה השם יתברך בתכונה חשובה ונפלאה, אם כן, גם עצם נקודת החיים שבנפש, וגם מה שהיא בעצמה מקבלת עניין החיים, הרי כבר יש בחשיבותה חלק עיקרי של החיים, המורגשים ומשיגים, הוא דבק בה ביותר, ובכל שאר המורגשים. וכן, כל מה שהשתדל האדם לעשות את נפשו, יותר חשובה, ובעלת תכונות יותר מעולות, ישיג חיים יותר מעולים וטובים, זאת אומרת, ככל שהאדם ישאף באמת אל הטוב, זה ישפיע עליו, הוא יגיע אל הטוב. אם האדם יישאר ברובד של ההנאות העצמיות, העכשוויות, ההתנהגויות, העכשוויות, הוא יישאר שם, ואפילו ילך לאחור. כשאדם צריך ליצור את זה ממהלך קדימי בנפש, זה קיים, לשאוף אל הטוב, לשאוף קדימה, לשאוף אל היותר מעולה, אל היותר חשוב, אל היותר נעלה. על מנת שניכנס ככה, זו פתיחה, אולי ניכנס לפסקה הבאה, פסקה ד' בפרק ג' למוסר אביך, ברור ונסירה של מידות הנפש, אז אני קורא קודם כל דברי הרב, פרטי מידת הגאווה והכבוד בדיבור ומעשה. ובמעשה, יש לכולם. 141 ברוב הספרים. אומר הרב, בכלל המצווה של איסור הגאווה, אנחנו דיברנו הרי על מידות הגאווה כדוגמה, כמייצג, את הקרבה של מידות טובות ומידות שאינן אחת השנייה, והצורך להפריד ביניהם ולזהות. אם אמרנו בסעיף הקודם לפני מספר דקות שאדם צריך למעשה לשאוף אל הטוב ולשאוף אל הדברים המעולים יותר והטובים יותר, אנחנו צריכים למעשה להבין שזה יכול לבוא רק אם האדם באמת שואף אל הגבוה. אם האדם נשאר במצב הנתון, במצב הנמוך שלו, הוא לא מתקדם, הוא לא שואף אליו. אפשר
גם להישאר במקום, אתה אמרנו שזה על הלאה.
כן, ודאי שאי אפשר להישאר במקום, יש נסיגה, אבל באופן עקרוני, השאיפה של אדם צריכה להיות תמיד לרוץ קדימה, לא להסתפק וליהנות ממה שיש לו. הוא חייב לשאוף קדימה לטוב יותר, למעולה יותר, לחשוב יותר, לנכון יותר. להישאר במקום הוא דבר רע מאוד. לכן אומר הרב, אם השתמשנו בעניין הזה של מידת הגאווה ומידת הענווה, כשני דברים שלכאורה הם הפוכים זה לזה, אבל ראינו שהם מאוד מאוד קרובים, כן, אף פי שהם הפכיים, יש בהם קרבה, הם דבוקים זה בזה. אומר הרב, בכלל המצווה של איסור הגאווה הוא להתרחק מכל דבר שמעורר את מידותיו ותכונתו לגאווה. אדם צריך באופן כללי, אם הוא עכשיו אנחנו מדברים על מידת הגאווה, אפשר לדבר על מידת הכעס, אפשר לדבר על כל מידה מידות אחרות, אנחנו נלמד את הדרכים, וזה מה שפעם שאלת איך עושים את זה בפועל, אמרתי שתמתין נותן תשובה, זאת התשובה בפסקה הזו. אומר הרב, כל דבר שמביא אותך לידי מידת גאווה, יש דברים שהם גורמים לך להתגאות. ממילא, איך אני מתקדם, איך אני משכלל, איך אני מתקן, איך אני בודק את עצמי לא להיכשל שוב במידה הזו, אומר הרב, להתרחק מכל דבר שמעורר את המידה הזו. כלומר, אם אדם פועל ועושה דברים שהמטרה שלו המוצהרת הפנימית, הוא לא מודיע על זה בתקשורת, אבל באופן פנימי בלב, הוא עושה את זה על מנת למשוך תשומת לב ולקבל על ידי זה כבוד והערכה, זו מידה שלילית הגאווה. לכן אומר הרב, תתרחק מכל דבר שאתה עושה שמביא אותך להתגאות. משל למה הדבר דומה? יש לך עכשיו מקום סכנה, ואתה יודע שזה מקום סכנה, אתה מתרחק באופן טבעי מהמקום. אם אתה אדם נורמטיבי, אדם שדואג לחיים שלו. כן.
שמעת שבוא נגיד, בוא נגיד שמתלגות של ציפור הדתי, אז זה לא טוב, למה? כי הם מחפשים תורות, אז יופי, אז ניתנו לאנשים אחרים שציפור הדתי, שהם פשוטים לך, אחרי הכבוד, ואז אנחנו יכולים לעשות, לקבוע איזה חוקים שבניגוד לדם, אפילו שאנחנו נפה כבוד, אז יש...
אני לא כל כך הבנתי את השאלה.
יש אנשים דתיים, בוא נגיד.
יש אנשים דתיים שמה?
שרצים לכנסת.
רצים לכנסת.
אז בשביל הכבוד אתה אומר?
לא אמרתי. זה לא מה שאמרנו. אמרנו שאם יש פעולות שהאדם עושה בחייו, והם על מנת לזכות בכבוד, הוא צריך להתרחק משם. צריך להתרחק משם. אם אדם רץ לכנסת רק משום הכבוד, שלא ירוץ. פשוט, כפשוטו. זה... בתנאי שהוא באמת רוצה לטפל במידת הגאווה. אם טוב לו עם מידת הגאווה, מה שילך, הוא יישאר. כפשוט הוא יישאר. אנחנו מדברים על אדם שבאמת רוצה להפסיק להתגאות, לטפל במידה השלילית. בסדר? לכן אומר הרב, תתרחק. ונראה ברור, כמו שמצינו, ניבול פה ביסורי עריות, הוא דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו. כי הוא עדין שאסור לנטות בדיבוריו, ומה שמעוררו לכל דבר איסור שקרוב לנטייה, כלומר אדם, למשל, שיש לו סגנון דיבור גס, סגנון דיבור בוטה, סגנון דיבור זול, והוא מדבר דברים שאנחנו מדברים גסים, יש אצלו תכונה, נטייה, להיכשל גם באיסורי עריות, ובכלל לא לראות בזה שעצור. כי זה מביא לזה. כלומר, אם אתה מדבר דברים שהם פוגענים, הם מזלזלים, הם גסים, אתה באופן טבעי, כביכול, עובר עליהם, על איסורים קרובים להם, שזה מביא לזה. זאת אומרת, כל מידה שיש לי, גם בא לידי ביטוי, אומר הרב, בדיבור. אדם גאוותן, תראו איך הוא מדבר. שימו לב על סגנון המילים שלו. שימו לב למשפטים שהוא מוציא, כאילו הוא היחידי בעולם. שימו לב על הטון דיבור שלו, תקיף, תוקפני. הוא לא מקשיב אף פעם, הוא פוסל תמיד את הדעות של כולם. זה גאווה, זו מידת גאווה גדולה מאוד. אדם צריך להבין שזה גם בא לידי ביטוי בהתנהגות. אבל מאיפה זה בא? זה מתחיל איפשהו בדיבור. מה שאדם יש לו במחשבות, בסופו של דבר, את חלקם הוא מחביא, אבל הוא לא יכול למנוע את הוצאתם החוצה במעשה. אז הוא יכול להתאפק, הוא יכול להתאפק, עד הרגע שהוא מפסיק להתאפק. ואז באותו רגע יצא מרצע מן השק. כל העניין שהוא בא בתוך נפשו יוצא החוצה. אחרי זה אומר הרב, שכל דבר שיש לו נטייה, אדם נטייה שלילית, אדם צריך להתרחק מכל דבר שמעוררת. כן, דוגמה, אדם, שכרגע רוצה לעשות על פי המלצת רופאים או על פי המלצת עצמו לעשות דיאט. דבר שקורה היום, אנחנו מכירים את זה. על מנת שהוא יצליח במידה מסוימת במה שהוא קיבל על עצמו, מה הוא צריך לעשות? להתרחק מכל דבר שהוא היה אוכל שגרם לו להשמנה. הוא חייב את זה. אם הוא יהיה קרוב לזה כל הזמן, הסיכוי שואף למספרים מאוד נמוכים שהוא יצליח. אדם חייב להתרחק מכל דבר שגורם לו נזק, והנזק הקשה יותר שאפשר לפגום באדם הוא הנזק הנפשי, הנזק המידתי של מידות שליליות. כי נזק גופני, אדם מרגיש, אדם מרגיש אותו מהר, זה כואב, ואם זה לא כואב, אז זה נגלה לעין, אז רואים, אז הוא מסתיר, אבל הדבר הזה בולט, הוא נותן תחושת קיימות, אתה מרגיש. לעומת זאת, כאשר אדם שלילי במידותיו, אולי הוא מרגיש, הוא נוטה לחסות עליהם, ועד שהסביבה תאיר לו, יכולים לעבור הרבה, לעבור ימים, חודשים, שנים, מה שזה, מישהו מעז לומר לו, אדוני סליחה, אתה גאוותן בעין כמותך. כי המידות הן פועלות בסתר, הן פועלות כביכול בשקט, אבל הן פועלות. ואלא אומר הרב, כמו שבניבול פה, כמו שכתב הרמח"ל, בצדק, מה שכתב החסיד במסילת ישרים, שעיקר הדין הוא שהאיסור הוא מצד ערוותו של דיבור בעצמו, ויש דבר שנקרא ערוות דבר. מה פירוש ערוות דבר? זה לא שאנחנו מדברים עכשיו על גילוי עריות פיזי. אנחנו מדברים על ערוות דבר, כלומר, דבר שהוא פסול וגס בדיבור. דבר מלשון דיבור. ולא מצד הרגשת הבאתו לאיסור עצמו. לא שעכשיו אדם עובר איסור עריות ממש. אבל בדיבור שמדבר על ענייני עריות, למשל, אדם קרוב מאוד לאיסור הזה. כן, גם בכל עניין דיבור, כפי שאנו אגו, מעורר את הלב לאיזה דבר רע, כמו לגאווה וחנופה. אדם שמתחנף, אדם שמנסה למצוא חן ולהתחנף עבור זה, על דברים שהם אינם אמת, מה מביא אותו לזה? מידת גאווה.
בן אדם שמתחנף זה גאווה?
איך?
בן אדם שמתחנף זה גאווה?
זה השורש לכל המידות השליליות, כבר אמרנו, זה גאווה.
אבל איך?
אבל איך? משום שאדם רוצה לפעול באופן כזה, שהוא יקבל, כן, משהו. זה טבעי. כן? אז יש דבר שאתה פועל למי שאומר לך תודה, ואתה לא מייחס מעבר לזה שום דבר. עכשיו, יש אנשים שפועלים ועושים דברים על מנת לזכות בתודה הזאת. כלומר, עניינם הוא לא המעשה, עניינם זה התודה, שיפרסמו אותו, יגידו לו, יעריכו. זה אדם שפועל, כן? באופן שהוא למען הגאווה. תתרחק, עם כל הכבוד, ניתן אפילו דוגמה שתשמע מוזרה. אדם שפועל בענייני חסד, וכל עניינו, כדי שמה יגידו עליו, יצלמו אותו, ויספרו לו, ויגידו עליו, עם כל הכבוד, נורא מצטערים. תפרוש, לך לעבוד המדרגה דאבא שלך, ואחר כך תחזור. כי המעשה הוא מעשה. אבל כמו שאמר אותו מלאך בסיפור בספר הכוזרי, למלך כוזר. הכוונות שלך אולי טובות, המעשים שלך לא. כלומר, המעשה עצמו, שאתה עושה חסד, הוא נעשה, כן, על מנת לקבל גאווה. זה לא צריך להיות. הרצון שלך לעשות חסד לקוי. הוא לקוי במידת הגאווה.
אז מה זה
ערוות דבר? ערוות דבר, וכשאני מדבר דברים גסים. כן, אני מדבר עניינים שבצניעו. אני מדבר על זה, וכולי, זה נקרא ערוות דבר. זו דוגמה לדיבורים גסים, דיבורים לא הולמים. גם גסויות ב... ניבול פה, כדאי מדבר לפי. זה קשור באופן כזה לרעיון, מידת הגאווה היא דוגמית. ניבול פה מביא את האדם לאיסורים של עריות, כלומר אם אני גס, והלשון שלי גסה, והביטויים שלי הם לא מתאימים והם לא הולמים, למעשה בדרך כלל, אם אנחנו נקשיב ברחוב, אנחנו נראה שאנשים שכן לוקים בדבר הזה, אני לא רוצה להביא דוגמאות, כן? אבל... מדברים בדרך כלל בעניינים שקשורים לצניעות. מכנים אחד את השני בשמות של כל מיני דברים שקשורים בצניעות. והדבר הזה קרוב להעריות, איסור ההעריות, חיבוק ונישוק וכל אחת כמה וכמה בעניינים של לבוא ולקיים יחסים.
דבר דבר.
איך?
דבר דבר.
כן, והשפעת הדיבור על האדם היא מאוד חזקה. מאוד חלק. אדם מדבר באופן כזה זול, באופן כזה רחובי כזה, כסי כזה.
אבל אתה יכול לשאול כאלה שאם שומעים שירים וכאלה שירים
כאלה. זה בוודאי שמשפיע, אין ספק. מה שאדם מכניס לראש, זה מה שיש לו שם בקורסה, בקורסה סגורה. כן.
לא, זה כמו משפט הראש, אלא אחר הפעולות נמשכים
לדבבות. כן, אחר הפעולות נמשכים לדבבות, כן. זה, אבל יש רק דעה אחת, זה בא לספר החינוך, לא הסכימו איתו כולם. הוא אומר שאחר הפעולות ממשיכים הלבבות, זה אומר שאם אתה כרגע לא מרגיש משיכה ללימוד תורה, אז תלמד, זה ישפיע. כן? אבל אנחנו יודעים שמה שאנחנו באמת פועלים בשטח, אנחנו מקשיבים, אנחנו שומעים, אנחנו קוראים, אנחנו מאזינים, זה משפיע ומחלחל לתוך הנפש, ומתי שהוא זה יוצא החוצה לידי דיבור. אנחנו רואים למשל אנשים שבזמן כעס יש אנשים שפתאום אתה לא מאמין מה שאתה שומע. הבן אדם הופך להיות מאדם שעד לפני 5 דקות יכולת לדבר איתו, לאדם שהוא ביב שופכים. ממש ביב שופכים. כל מילה שנייה זו כוללה. כל מילה שלישית זו איזה הפך הברכה ומילים זולות. ומאיפה כל זה בא? זה בא מבפנים. זה נקרא ערוות דבר. בסדר? לכן ממשיך הרב ואומר, כן גם בכל עניין דיבור כפי שאנו הגו מעורר את הלב, ואיזה דבר רע, כמו גאווה וחנופה. טוב, ממשיך הרב ואומר, ואף אם יאמר האדם, שאינו חושש על זה מצד הטבעו, כל מקום באיסורו קיים. כלומר, אומר, אני מספיק חזק, נכון, אני אמנם, יש לי סגנון, דיבור, בוטה, וגז, ומזנזל, אבל אין לי נטייה כזו. כלומר, אני לא אחד כזה שהולך לעבור איסורים. כן? יש לי בעיה בדיבור. כן, אומר הרב, בסדר, יכול להיות, אבל דע לך, אתה עובר על האיסור, ערוות דבר. שלא תחשוב שאתה כאילו יצאת בסדר בעניין הזה. רק לחסיד גדול מאוד, שבמדרגות הדורות הקדמונים, מדברים פה על דורות ראשונים, יש לומר שהותר אם רואה צורך שעה לכך. יש כתבים, אומר הרב, שבו אדם גדול, תראו איך הוא מגדיר אותו, חסיד גדול מאוד. אני מאוד שמח על ההגדרה של הרב, בגלל שאנחנו מכירים הרבה חסידים, אנחנו מכירים גם הרבה גדולים, אבל מאוד אני לא מכיר. כלומר, כדי להיות חסיד גדול מאוד, כמו בדורות הראשונים, מה שהגמרא למשל אומרת, חסידים ראשונים, אנשים כאלה, למשל, כשיש בעיה חברתית, כשיש בעיה בקהילה, כשיש עניין שאותו אדם חייב לדבר במילים קשות, כן? אדם כזה יהיה מותר לו באופן זמני, כן? מקומי, נקודתי לאותו עניין. כלומר, אם רב קהילה או אדם שהוא חשוב, לא מדבר על כללות, אבל מדבר במילים קשות, כן? במילים שהן לא גסות מבחינת התוכן, אלא מבחינת התקיפות שלהם. עכשיו, אנחנו חוששים, כל דבר שאתה מדבר בצורה שהיא תקיפה, בצורה שהיא קשה, היא משפיעה על הנפש. אומר הרב, רק אדם שהוא חסיד גדול מאוד, יכול לעשות בזה שימוש, כי זה לא יפגע לו בנפש. אבל כל שאר האנשים, כדאמרינן, כמו שאומר רבי בן פדת, פליג על ידי, על ידי, הוא חולק על עצמו. מצד אחד הוא יודע שדבר הזה אסור, ובפועל הוא כן מקיים. ועדיין צריך עיון עם הדבר מוחלט, גם פה צריך מאוד לשקול האם זה נכון לדבר בסגנון הזה, שאולי איסורי הפה מצד עצם האיסור הם, כמו שמצינו בדבר דומה, בעריות ובשבת ובמסירה, שהדיבור אסור. כלומר, גם בעבודה זרה. אסור לדבר על ענייני עבודה זרה. אסור. כי עצם הדיבור על עבודה זרה, אתה קרוב לעבודה זרה. זה הכל. אבל יש לומר שעובדים בכל האיסורים. מה? לא הבנתי. היום יש עבודה זרה אולי לא לפסל ולאבנים ולרוחות וכוכבים וכדומה, היום יש עבודה זרה אחרת. זה זמרים, זה אופנות, זה מחשבים, זה עבודות זרות של דורנו, הכסף. לכל דור יש את העבודה הזרה שלו. עבודה זרה שלו. וכל זה אני אומר, אם זה נעשה נגד ציווי התורה, אם אדם משתמש במחשבים, אם אדם עובד, אם אדם פועל ועושה את הדברים על פי התורה, אז זה לא עבודה זרה. המושג עבודה זרה נתפס, והזמרתי את זה בכמה מקומות וגם פה, עבודה זרה נתפסת בטעות שזה כל מה שקשור לפסל ומסכה. אבל זה לא נכון. המושג זר זה דבר שהוא לא על פי התורה והמצווה. כלומר, גם אם אני שותה ואוכל, ולא על פי התורה והמצווה, יש בזה עבודה שהיא זרה. כמו שאדם עושה בעולם הזה, הוא לעובדה, הוא לשומרה, הוא פה עובד, הוא פועל. לכן כל דבר שלא על פי התורה, יש בזה קרבה לעבודה זרה. עבודה זרה זה עבודה שאיננה לרצון השם. זה זר. זה מושג זר. ועל כל פנים, לאותם שהאדם נותן להם בטבעו, מה, כאשר אדם יש לו נטיות שהוא מכיר בעצמו, בגאווה, בכעס, בקנאה, בשנאה, ועוד כך וכך וכך מידות, כל דבר שאדם יודע הוא מכיר בעצמו, שיש לו נטייה, משיכה, את הדברים הללו, מה האדם הזה צריך לעשות? נועם? להתרחק. שזו סכנה. הסכנה הגדולה ביותר היא שגם את דיבורים שהם לכאורה, אתה אומר מה אמרתי, מה לא עשיתי כלום, רק דיברתי, יכולים להוביל את האדם לעשייה ממש. נמצא, מי שמדבר דברים שיביאו לידי גאווה, יש בידו שני איסורים. גאווה, כי הוא שם, וניבול פה של גאווה. אוקיי? אם אנחנו ניקח למשל מידה אחרת, כעת, אם אדם כועס, הוא עובר איסור כעס, מה שהוא דיבר בזמן הכעס, הוא עובר על דיבור של כעס, או שני איסורים. אם אינו מביאו, על כל פנים, מאחד מהם לא פלט, כלומר גם אם מצליח לעצור ולא לכעוס, כן? אבל הוא מדבר באופן שמראה על הכעס, הוא עבר על איסור של דיבור כעס. אדם מתגאה, וכלומר מדבר בגאווה, אולי הוא לא יתגאה בפועל ממש, אבל עצם הדיבור לגאווה הוא דבר שהוא אסור, הוא עבר על האיסור הזה. כן, אומר הרב, גם גירוי יצר הרע ונפשו. סליחה. זה בדיוק עכשיו המשפט מתאים לגמרי. גם גירוי יצר הרע ונפשו. פשיטה, שלא בעריות בלבד הדבר, כי אם בכל מה שהיה טבעו, שוקט ונח כבר, הוא על ידי מעשה מכניס עצמו בדרך שמביאו לרע, ואין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, לפי ערך הרע מסודר מול. כלומר, אם אדם מגרה את יצריו בדברים האסורים, לפי גודל האיסור, כך הוא מורחק מהקדוש ברוך הוא. כל גירוי שאנחנו מגרים את יצרנו, אם זה ביצר אכילה, יצר שתייה, אני לא רוצה לדבר על איסורים חמורים יותר. כל גירוי של יצר הוא זה שמביא את האדם לאיסורים מפורשים שפוגעים בנפשו ומקשים על היכולת שלו לעבוד על מילותו. וכל זה, שים לב, הדיבור הוא ערך חשוב ביותר שמביא את הנושא. אם אנחנו אולי היום ככה בגלל חנוכה, חשבתי לעצמי, נו, מה הקשר של חנוכה למה שלמדנו עכשיו? אנחנו ראינו ודיברנו על זה אתמול במדרש, שכשאשר רצו היוונים שכל בריח, כל דלת בעם ישראל יהיה כתוב עליהם, אין לנו חלק ונחלה באלוהי ישראל, אז על מנת אפילו לא רק שלא לחשוב על זה, סך הכל היה כתוב על הדלת, אז מה? אני אכתוב על הדלת, אני אשים וילון, אני אחצה. לא, לא, אני מוריד את המריח. כי כאשר אני לא מאפשר למשהו שיגרה אותי, הדבר השלילי, על ידי כך אני מתרחק ממנו וניצול ממנו. זה ענייננו בחלק הזה, בפרק ג' פסקה ד', בדברי הרב, לאשר בעזרת השם, לאחר חנוכה.